כיוון שכבר בעצם התחלנו ואז יצרנו איזה נתק מסוים, אני ברשותכם נחזור על... כולם היו בשיעור הקודם? לא. אז השאלה הייתה כמעט מיותרת, כי תמיד תראי שתמיד יהיה איזה מישהו שלא היה, לפחות אחד או שניים. אז אבל אני ברשותכם אתמצת את מה ש... עסקנו בו בפעם האחרונה, ואז נוכל משם להתקדם. עיסוקנו יהיה כאמור במבט על מצוות קריאת שמה, לפחות בתחילת הדרך, מבט על מצוות קריאת שמה, ולנסות לרדת לשורשיה, ליסודותיה וכו'. אז המשימה הראשונה שרציתי שהתבוננו בה היא השאלה האם בעצם הפסוקים מצווים אותנו על קריאת שמע או לא. יש מחלוקת בחז"ל האם קריאת שמע דאורייתא או דרבנן. אז כדי להבין את המחלוקת הזאת אמרנו בואו ונתבונן בפסוקים לראות קצת מה עולה מתוך הפסוקים, ואז אולי לנסות להתחקות אחרי שורשיה של המחלוקת הזאת, לנסות גם להבין מה משמעותה, מה שורשיה. וכאן, אם אנחנו לוקחים את פרשת שמע ישראל, שכתובה בדברים פרק ו', שם נאמר בתורה, כולנו מכירים, הפסוק הראשון, שנדבר על מציאות השם, וייחוד השם, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. והפסוק השני שמדבר על מצוות אהבת השם, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זה הפסוק השני. ואז בפסוק השלישי כתוב, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. הפסוקים האלה כולם, מהפסוק השלישי ועד סוף הפסוק השישי, ארבעת הפסוקים הללו, כולם בעצם מדברים על הדברים האלה, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך, ושינתם, ודיברת בם, וקשרתם, וכתבתם, כולה, הכל מתייחס לדברים האלה. לכן יש מקום לשאול מי הם או מה הם הדברים האלה שהם נשואי הדיון בפסוקים הללו. ותיאורטית ניתן לדבר על שני כיוונים עיקריים בגדול, כשכל כיוון יש לו גם כיווני משנה, אבל תיאורטית בגדול מדובר על שני כיוונים עיקריים. או הכיוון האחד שהדברים האלה בעצם זה התורה, בין אם מדובר כרגע על התורה כולה, בין אם מדובר על התורה כספר דברים כולו שהוא משנה תורה, כן, הועיל משה באר את התורה הזאת באר היטב, כן, וכולי. אבל כך או כך זה לא משנה, המערכת היא מערכת של בעצם המכלול של התורה כולה. או שאולי היו הדברים האלה מתייחס דווקא אולי לפסוק הראשון של ייחוד השם, אולי שני הפסוקים, ייחוד השם ואהבתו, ואולי כל הפרשייה הזאת של פרשת שמע וכו'. אז יש כאן לכאורה שאלה למה מתכוונת התורה בביטוי הדברים האלה. ובעיון בתוך הפרשה עצמה אנחנו יכולים לגלות שאולי בעצם אם אנחנו מתבוננים בפסוקים של וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך, שם לכאורה מתבקש יותר או סביר יותר דווקא הפירוש שמדבר על מספר פסוקים מצומצם, כי סביר להניח שאם אני צריך לכתוב בתוך תפילין או בתוך מזוזה, אז לכתוב שם את כל ספר דברים או את כל התורה כולה, זה נשמע קצת משהו יותר מסובך או יותר או פחות סביר, לפחות נראה לנו, כן? שהתורה תדבר על כך שבכל תפילין יהיו, שאדם יכתוב את כל התורה, גם תפילין של יד, גם תפילין של ראש, אתם מדמיינים את הבן אדם מתמוטט ככה. גם אם ניקח ספר תורה קטן, שכן, תכתוב את הכתב הכי קטן שאתה יכול, עדיין, מסה משמעותית. כן? לכן יותר מסתבר שמדובר שם במשהו יותר מצומצם. לעומת זה, דווקא פסוק ושיננתם לבניך ודיברת הבא, שמדבר על מצוות שינון ולדבר בה משפתיך בביתך ובלכך בדרך ושרובך וקומך, שזה בעצם מדבר אותנו על איזה מצווה שדורשת התמסרות טוטלית כמעט, כן? מהסוג שאנחנו מכירים של והגית בו יומם ולילה, כן? לא ימוש מפיך, כן? זה קשה להגיד שכל זה מתייחס לאיזה שניים, שלושה פסוקים באיזשהו מקום. כאן כבר הרבה יותר נוח לראות את זה כמתייחס באמת לכל התורה כולה. אבל אז למה, נו, אם פסוק אחד מוביל אותי למסקנה א', פסוק שני מוביל אותי למסקנה ב', והפסוק מדבר, וזה תמיד אותם דברים, אני צריך לקבל הכרעה, אם זה כך או כך, כשאני נמצא ממש בדילמה. אבל כאן נדמה לי, אני חושב שעד כאן כבר הגענו, אני מקווה שלא, אני עד עכשיו, מלבד לסדר ולהגיד את הדברים יותר מהר, אני מקווה שאני לא מחדש עד כה מאומה. המסקנה של הדברים בעיניי היא שבאמת אין סתירה בין שני הפירושים האלה, ושני הפירושים האלה יכולים לחיות זה בצד זה. דהיינו, בעברית פשוטה אפשר לומר שבעצם הדברים האלה מתכוונים לכל התורה כולה. פעמים שזה באמת כפשוטו, כל התורה כולה. כשכתוב ושיננתם לבניך ודיברת אבם, הנה חנמה, יש מצוות תלמוד תורה על כל התורה כולה, וצריך שנן לבניך ולימד, ודיברת אבם, אתה בעצמך צריך לעסוק בזה בשבתך בביתך, לבתך ובדרך, כל הזמן תעסוק בתורה, כמובן, זה כמובן, על זה אין ויכוח שזה יהיה כל התורה כולה. כשכתוב וקשרתם וכתבתם, כן? אז ברור שהכוונה גם כאן לכל התורה. רק בגלל הקושי המימושי שזה, לממש שזה בכל התורה כולה, אז אנחנו מדברים שהמימוש יהיה, לא נכתוב ממש את כל התורה, אלא נכתוב פרשיות מסוימות מתורה שהן תהיינה מייצגות את מכלול דברי התורה. עכשיו, כשאתה לוקח מישהו שהוא נציג של המכלול, איך אתה בוחר נציג של מכלול? יש שתי דרכים לבחור תמיד נציגות. אפשר דרך אחת לבחור נציגות, מה שנקרא טכנית, ברמה הטכנית, לחפש בטכנית, על פי מפתח מסוים, נוכל לבחור נציגות טכנית, ונוכל, יש פעמים שבוחרים נציגות לא על פי הטכניקה, אלא על פי התוכן, שנבחר איזשהו יחידה בתוך התורה, שהיא מבחינת תכניה, כן, מתאימה להיות נציגת התורה כולה. במקרה שלנו, למשל, אם הייתי בוחר נציגות תוכנית, מה הייתי בוחר? תנו, הייתי אומר לכם, חקחו קטע בתורה, שיהיה נציגות תוכנית של כל התורה כולה, כדי לשים אותו בתפילין ומזוזה או משהו כזה. עשרת הדיברות. עשרת הדיברות. זה הבחירה האולטימטיבית, כן? כשכדור הוא בחר לתת תורה, אז הוא בפועל נתן עשרת הדיברות, שהן מייצגות, ואחר כך, הרי אתם יודעים שרס"ג כתב ספר מצוות, וכל ספר מצוות של השג, כן, שהוא מונה את כל התרי"ג, על מה הוא מבסס אותו? על עשרת הדיברות, לוקח את עשרת הדיברות, ומהם בונה את כל מערכת התרי"ג. כן? זאת אומרת, עשרת הדיברות, בדיוק זאת נציגות תוכנית. אפשר לדבר על נציגות טכנית, לא על נציגות תוכנית. אתם יודעים שבתפילין אין לנו עשרת הדיברות, נכון? כן, יש שלא בחרו בדרך הזאת. מהי הדרך שנבחרה? בצד הדרך של נציגות טכנית. מה זה נציגות טכנית? ניקח את אותן פרשיות בתורה שבהם התורה מזכירה את מצוות תפילין. התורה מזכירה מצוות תפילין ארבע פעמים בתורה, בארבע פרשיות, קדש, ויקיבך, שמע, ויהם שמע. אלה פרשיות התפילין. במזוזה התורה מזכירה שתי פרשיות, פעמיים התורה מזכירה את מצוות מזוזה. בשמע, ויהם שמע. זה מה שיש במזוזה. זאת אומרת, כאן אני לא מתיימר להגיד שהתכנים של פרשת שמע, כן, הם בחינת התכנים, הם מייצגים, יכול להיות שזה נכון, אבל אני, יותר נוח לי להסביר שהבחירה בפרשת שמע ופרשת הים שמוע למזוזה או בארבע פרשיות לתפילין היא יותר בחירה ברמה הטכנית כזאת, כי אלה הן הפרשיות שהתורה שמוזכרות בהן המצוות שאנחנו עוסקים בהן, מצוות תפילין או מצוות מזוזה. אבל כל פנים, הכל בנוי על כך שבעצם במילים הדברים האלה אנחנו מתייחסים לכל התורה כולה, כשאפשר לפרש כפשוטו אז ודאי זה טוב, כשצריכים קשה ליישם כפשוטו וצריכים לקחת נציגות, אז נצטרך לקחת נציגות כזאת שתתאים בהתאם לנסיבות. כל זה עדיין לא קשור למצוות קריאת שמע, זה קשור לשאלה של לימוד פשט בכתוב, בפסוק, שכתוב בה, היו הדברים האלה, מה מבינים את המילים, מה המובן של הדברים האלה. אבל בסוף פסוק ד', לפני פסוקים ה' ו' של וקשרתם וכתבתם, בסוף אותו פסוק שמתחיל בוושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך, יש שתי מילים, ושורבך וקומך. ושאלת המפתח לשתי המילים האלה של משורבך ובקומך, האם משורבך ובקומך זה חלק מן הפסוק כולו, דהיינו ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ושורבך ובקומך, שאז המשמעות של זה תלמד תורה, תלמד את בניך תורה, תלמד בעצמך תורה בכל עת ובכל מצב, שבתך בביתך, לכתך בדרך, שורבך, קומך, הכל תלמד תורה כל הזמן. ואז לפי הפירוש הזה אין בפסוק הזה מצווה מיוחדת במילים שורבך וקומך, אלא זה פשוט תיאור שלם יותר של מצוות תלמוד תורה, תלמד תורה כל הזמן בכל עת בכל מצב בכל מציאות. כן, זאת אפשרות אחת. אבל קיימת גם אפשרות שהמילים בשורבך ובקומך בעצם נמשוך אותם לפנים, כמו שהוקשרתם מתייחס למצווה ספציפית, כן? ואז אולי בשורבך ובקומך מתייחס למצווה ספציפית, אולי התורה רוצה שבשורבך ובקומך, כן? תאמר את התורה. עכשיו, כמובן שפה עוד פעם נחזור לזה, שאי אפשר לדרוש מאדם שכל בוקר וכל ערב, רק כשהוא קם, יקרא מבראשית עד לעיני כל ישראל, או אפילו לא מאלה הדברים עד לעיני כל ישראל. כי אז יחלה הזמן, והם לא יכלו, יגמר לו היום, רק מקריאת שמע שחרית וערבית. או מקריאת שמע, לא, מילה קריאת שמע כבר לא תהיה רלוונטית, מקריאת התורה שחרית וערבית. ולכן, אם הפסוק הזה באמת בא לצוות צו ספציפי, אז כמובן אנחנו צריכים, נצטרך אז לבחור, כן, שוב נציגות של התורה לעניין הזה. מה תהיה הנציגות? לא ניכנס אליה עכשיו. זה בעזרת השם נעסוק בהמשך. אבל יש לנו דילמה כאן בהבנת הפסוק. האם בשורבך ובקומך זה חלק ממצוות תלמוד תורה הכוללת, או שמדובר כאן בצו ספציפי שבשורבך ובקומך תקרא מה? כן? זוהי בעצם המחלוקת של האמוראים, של חז"ל, בשאלה האם קריאת שמע דאורייתא או קריאת שמע דרבנן. כי אם הפסוק מדבר על מצוות תלמוד תורה, כמו שאומר אביי לרבי יוסף שם בסוגיה בדף כ"א בברכות, ההוא בדברי תורה כתיב, אז הפסוקים מדברים על מצוות תלמוד תורה. ואז אין לך כאן מצווה ספציפית של בשוכבך ובקומך. כן? אבל אם הפסוק בשוכבך ובקומך, כדעת רבי יוסף שם בסוגיה, בא להגיד לי מצוות קריאת שמע, כן? אז זה בהחלט. יש מצווה, מהי המצווה? לקרוא פסוקים מסוימים. מה הם? אז ברמה הקיצונית יש גם תפיסה אצל חלק מהראשונים שכל אחד יכול לבחור, שמדאורייתא תבחר לך, אתה צריך בוקר וערב לקרוא קטעים מן התורה, איזה קטע? תבחר מה שאתה רוצה. יש דעה כזאת בראשונים. רוב הדעות של הראשונים שסוברים שקריאת שמע דאורייתא מבינים שזה לא נתון לבחירתו החופשית של כל אדם, אלא או למסורת חז"ל, מה שחז"ל קיבלו במסורת, או אפילו נניח מסרו הכתוב לחכמים, אבל חכמים מחליטים ובוחרים, כן? לא משנה לי כרגע, זה שתי האפשרות האלה קיימות. אבל אז טוב, כשנגיע לזה נראה מה הביא את חז"ל, אם במסורת או אם גם ביצירה של חז"ל, לא משנה כרגע, למה נבחרו שלוש הפרשיות האלה, והאם כל שלושת הפרשיות האלה הם דאורייתא או לא, נעסוק בזה בעזרת השם בהזדמנות אחרת. כן.
נשמע לי, לא הבנתי להבדיל בין האם להגיד שבשוכחה ובקומך מתייחס לתלמוד תורה, או שזה מתייחס לכל התורה והתיכון לציבות, כאילו?
האם בשוכבך ובקומך יוצר איזה צו ספציפי, כן? או שזה לא צו ספציפי? זה חלק מ... כמו שבשבתך בביתך זה לא צו ספציפי, אלא אומרים לך, תלמד תורה, כן? כל הזמן, כשאתה יושב, כשאתה הולך, כשאתה שוכב, כשאתה קם. בסדר? אז המצווה נמצא תלמוד תורה. אבל אם נרצה להבין את בשוכבך ובקומך, כן? שהתורה רוצה גם, מעבר לזה שאתה תלמד תורה בשבתך בביתך ובנבתך בדרך, כן? אלא היא רוצה בצו נפרד להגיד לנו שבשוכבך, כן? תקרא קטע מתוך התורה.
זה גם לימוד תורה.
נכון. גם זה. אבל זה עוד מעט נגיע. עוד מעט נגיע גם לנקודה הזאת שנדבר עליה וננסה להבין אותה יותר. בסדר? עכשיו כך. אוקיי.
אפשר להגיד באותה מידה שאומרים, אם אומרים שבשוכבך ובקומך זה חלק מאותו צו כללי, אפשר להגיד אותו דבר על לא תהלך או תופעות בעיניך. מה, כלומר, אם זה מטאפורה של לימוד תורה בכל זמן, אפשר להגיד, כמו שהיה לי חכמים, כאילו...
מי מפרש כמוך? אתה לא יודע מי? הרשב"ם פירש כמוך. הרשב"ם היה נכד של רש"י, הוא הניח תפילין של רש"י, אחיו כבר, רבן אותם כבר לא הסכים להניח את התפילין של הסבא, הניח תפילין אחרון, אבל איך אפשר להגיד דבר כזה? הוא באמת מפרש, הרשב"ם אומר, על פי עומק פשוטו של מקרא, כן? וכשאתם לאות על הדרך, אז שיהיו דברים כאילו אתה כל כך תהיה קשור עם התורה, כל כך אוהב תורה, מחבב תורה, זה כאילו יש לך, כאילו היא קשורה לך לראש, כאילו אתה לא שוכח אותה לרגע. כן? הוא מפרש כך. אבל הוא לא התכוון כמובן לקעקע את קבלת חז"ל, שהפסוק כשאתם מדבר על צו ספציפי. כל מה שאנחנו מדברים, אנחנו לא מדברים רק בשנות הכתובי של עצמה. כמובן, אנחנו מחויבים ונאמנים לדברי חז"ל. כן? אני אומר רק, כיוון שפסוק בשוכבך ובקומך ניתן תיאורטית למשוך אותו לשני כיוונים, כן? אנחנו רואים בחז"ל, המחלוקת קיימת גם שם. יש בחז"ל מי שאומר שבשוכבך ובקומך מלמד אותך מצוות קריאת שמע, ויש בחז"ל מי שאומר שבשוכבך ובקומך מדבר על תלמוד תורה ולא מדבר על מצווה ספציפית. זה הסברתי. על וקשרתם אין בחזל מישהו שאומר שאין מצוות תפילין, כן? אומר לך רק הרשב"ם שאפשר לפרש ככה את הפסוק בפשוטו של מקרא. אבל בתורה יש לנו גם דרש, כן? ומדרש חזל מחייב אותנו. לפי גישתו של הרשב"ם נצטרך בעזרת השם בבוא היום כשנעסוק במצוות תפילין, כן? בפסוק וקשרתם, כשנגיע לפסוק וקשרתם, שאין לנו הרבה זמן עד שנגיע לפסוק וקשרתם. אבל כשנגיע לפסוק וקשרתם וננסה להבין את מהות מצוות תפילין, אז נשתמש בדברי הרשב"ם כדי להבין את מהות מצוות תפילין. בסדר? טוב. כן. היית איתנו כבר בפעם הקודמת או לא היית? נדמה לי שנתנו מענה לשאלה הזאת, נדמה לי, אבל אם לא אני אחזור לזה עכשיו. תראה, שאלה מה פירוש המילה היום. אתה יכול לפרש היום במובן של היום הזה, המובן הפשוט ביותר, דהיינו יום חמישי כ"ט בתשרי שנת תשע"ה. זאת אופציה אחת לפרש. ואם כך, אז צריך להתחיל לעשות מחקר מה הם הדברים שאמר משה רבנו לבני ישראל בדיוק באותו יום ספציפי מדובר. רק זה? זהו? תראו, אני יודע שכל ספר דברים הוא אמר אותו כנראה בתוך טווח ימים שבין א' בשבט עד ז' באדר לפי מסורת שבידינו שהוא נפטר בז' באדר. יש לנו 37 ימים פוטנציאליים. כן? מה הוא אמר ביום הספציפי הזה, אני לא יודע. אתה מבין? אז יש אופציה, תבחר בעצמך. מה שנראה לי יותר נכון, כן? שהיום, כן? יכול, כדאי לפרש אותו וראוי לפרש אותו, כן? במובן של בהזדמנות הזאת, בסיטואציה הזאת. ספר דברים כולו פותח ב אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל במדבר ברבה וכו', כן? הועיל משה ב-16 חודש וכו', ל-1 לחודש, הועיל משה דבר לכל ישראל באר היטב וכו'. ברור שיש כאן איזושהי, הפתיחה גם אומרת, משה רבנו הולך עכשיו לתת את הספיץ של החיים שלו, את הנאום שלו, כן? הוא הולך לדבר. אז לכן כשאני אומר ספר דברים כולו, כן? אני חושב שיש לזה עיגון לקרוא לזה היום הזה, הכוונה היא בתוך מסגרת ספר דברים כולו. אבל אמרת ספר דברים כולו, כן? גם אמרת את כל התורה כולה. כן? כי ספר דברים, הפתיחה שלו אומרת משה, כן? משה בא לתת עכשיו, נגיד עם ישראל, עוד פעם, ספר דברים נקרא משנה תורה. כן? עכשיו, לא אכפת לי, אני אומר שוב, מבחינתי, שני הפירושים האלה, כל התורה או ספר דברים, זה אותו פירוש ברמה העקרונית, כן? מי שרצה אחר כך לבוא להתעקש, להגיד לי שמצוות תלמוד תורה היא רק על ספר דברים, בגלל שכתוב ושיננתם לבניך, כן? אז יש לי ויכוח קשה איתו, אני אתמודד איתו. כי אני לא חושב שזה סביר, שמצוות תלמוד תורה תתרכז לתוך זה. מה שמשה אומר, אשר הנוכחים צפחה היום, ברור שזה, הוא אומר, מה הוא הולך לצפות אותו היום? מה הולך משה להגיד עכשיו על בני ישראל היום? בהזדמנות הזאת. הוא הולך להגיד להם את משנה תורה, הוא הולך להגיד להם את התורה. מובן? לכן, זה יכול לכלול, יכול להתפרש לכל התורה. המתח הזה בין כל התורה לבין ספר דברים קיים לנו בעוד פרשיות. אם תסתכל בפירוש הרמב"ן בפרשת הקל, בסוף החומש, בילך, כן? הקל את האנשים, אנשים עטב, כן? ושם כתוב שלקרוא באוזניהם את דברי התורה הזאת, האם במעמד הקל קוראים את כל התורה מבראשית, או קוראים רק ספר דברים, וכו'. אלה דברים. המתח הזה בין כל התורה לבין משנה תורה תמיד יתקיים, ולכן אני לא בא לפתור כרגע את כל הבעיות. אני אומר, באופן כללי, זה יכול להיות הפירוש. כן? אגב, אם אתה רוצה, סליחה, עוד משפט אחד, אם תרצה לצמצם עוד יותר, אתה יכול להגיד, לא כל התורה כולה ולא כל ספר דברים, אלא רק נאום המצוות שבתוך ספר דברים. כן? שזה מביא אותך לפחות יותר בין פרק ד'-ה' עד פרק ו'. כן? אבל שום בחינתי זה אותו פירוש. כן? בחינתי זה אותו פירוש. כי הכוונה היא, זה אותו חלק של המצוות שבתוך ספר דברים. זה אותו דבר. אנחנו נשארים פחות יותר במעגל הזה שאומר לך, התורה כולה על מעגליה השונים.
מה עם נביאים וכתובים?
לא, נביאים וכתובים ודאי לא קשורים למשה. משה, מה שכתוב בתורה זה לא קשור לנביאים וכתובים. יש גם מצווה אחרת, אחר כך יש מצוות תלמוד תורה שכוללת גם לימוד בתורה שבעל פה וכו', אז ברור שנביאים וכתובים הם לא פחותים מזה. טוב, לאור הדברים האלה, עכשיו זה הזמן בעצם לשאול את עצמנו, אז יש מחלוקת כמו של האם מצוות תלמוד תורה היא, האם הפסוקים מדברים על מצוות קריאת שמע או על מצוות תלמוד תורה? ועל זה יש מחלוקת, אם קריאת שמע דאורייתא או קריאת שמע דרבנן. הכל מודים, אגב, שגם אם מדאורייתא הפסוקים לא מדברים על מצווה ספציפית בתוך בשוכבך ובקומך, הרי שחז"ל סמכו לפסוק הזה מצווה ספציפית של בשוכבך ובקומך. ברור, שחז"ל כן עשו זה. אז הם מחלוקת עם מצוות קריאת שמע דאורייתא או דרבנן, ולהלכה אנחנו נוהגים לנקוט כעמדה, ואני אומר שוב, אנחנו נוהגים כי אצל בעלי התוספות הנטייה היא להכריע שקריאת שמע דרבנן, אבל זאת לא הנטייה הרווחת בדרך כלל. הנטייה הרווחת, הרמב״ם ודאי פסק שקריאת שמע דאורייתא, וכך גם נראה גם פשט הסוגיות ופשט הפסק בשולחן ערוך שקריאת שמע דאורייתא. לענייננו, בין כך ובין כך, אני רק אשאל כרגע את השאלה, ואת התשובות לה כבר ניתן בעזרת השם בשבוע הבא, כן? לענייננו, יש מקום עכשיו לשאול את השאלה, מה מגמת המצווה הזאת? בין אם זה דאורייתא, בין אם זה רבנן, כן? כשהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו לקרוא פסוקים בכל בוקר וערב. פשוח בך ובקומך. מה בעצם הוא רצה? למה זה כל כך חשוב לקרוא פסוקים בבוקר ובערב? רק מחשבות ראשוניות, בוא נשמע תשובה אחת או שתיים ונעצור. אז תשאל לשאול שאלה? אז תשאל. זאת ההזדמנות.
מה דאורייתא בקריאת שמע? פסוקים.
אה, זאת שאלה טובה. אחרי שנגיע, אולי אם נבין את המגמות, הוא יכול להיות שנגיע. אתה רוצה תשובה פשוטה? התשובה הפשוטה שאני יכול לתת לך היא ש... יש כמעט ספקטרום רחב מאוד של דעות. מי הדעה שרק פסוק ראשון, דעה של שני פסוקים ראשונים, לדעה של פרשה ראשונה, לדעה של שתי פרשיות ראשונות, ולדעה של שלוש הפרשיות. כולם דאורייתא. כל המרחב הזה קיים. ויש אפילו דעות יותר רחבות מזה. כן? אבל כל זה קיים. זה הכל תלוי במה שנגיד, בתכנים שיבואו אחר כך. לכן, שאלת המפתח היא, כמובן, זה גם קשור למה ש... זה, אם אני אומר רק פסוק ראשון, כשאני אומר, למה הקדוש ברוך הוא רוצה שנגיד כל בוקר וערב פסוק ראשון? אז ברור שאנחנו כבר ננעלים על כיוון מסוים. מה הכיוון? למה הקדוש ברוך הוא רוצה שנגיד כל בוקר וערב פסוק ראשון?
תראה אמונה.
מה זה עיקר?
קבלת
המלכות שמיים. נכון? זה הכי פשוט. אז לכן, זה כיוון אחד באמת, להגיד שקריאת שמע נועדה כדי להיות מסגרת לקבלת עול מלכות שמיים, או מה עוד יכול להיות?
לימוד תורה.
לימוד תורה. קריאת שמע יכולה להיות גם מסגרת לתלמוד תורה של בוקר בערב. בסדר? על שתי האפשרויות האלה, ועל המשמעויות, ועל ההבדלים ביניהם, ועל היחס ביניהם, בעזרת השם נדבר כבר בשבוע הבא.
שמעתם? עידו, שמעתם? עידו, שמעתם?